050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. באולפן אופר לוין, ורדיו סול פה בפרלמנט הנדלן, ואני מארח את קרמי וקס, לקס, סליחה. פעין עם קרמי.
בסדר גמור, מה שלומך?
צהריים טובים, צהריים...
מצוינים.
הקדמת לפה.
מגיעים תמיד בזמן.
זה המהות של פקח בנייה, להגיע בזמן, אני חושב.
קצת לפני, זה יותר חשוב.
נכון, כן, קצת לפני ולסיים בזמן, שזה לא פחות חשוב. ככה, בזמן שאני מתייג אותנו שנייה בפייסבוק, כי אנחנו גם בחי בפייסבוק, גם באפליקציה של רדיו סול, מי שרוצה יכול להוריד אותה, וגם באתר האינטרנט של רדיו סול. אז אני, בזמן הזה שאני מתייג אותך, אתה קרמי ב-C, נכון?
ב-C.
קרמי. בוא, ספר לנו מי זה קרמי.
אני מתעסק בפיקוח וניהול פרויקטים בעצם. אנחנו בעצם לוקחים פרויקט מהשלב של היזום שלו בעצם, שבן אדם חושב שהוא רוצה לבצע פרויקט, אז זה השלב הכי נכון לפנות. גם בשביל להתחיל לבנות עומדנים לפרויקט, וכמובן לעזור לבן אדם, לגוף, כמובן מי שזה לא יהיה, שמתעתד לבנות, לעזור לו ליצור בעצם קבוצת מתכננים, ולוות אותו לאורך כל התכנון, ולנהל את המתכננים כדי שזה יהיה יעיל ביותר, ולהגיע לשלב הביצוע. בשלב הביצוע אנחנו כבר מתחילים לבות בעצם את הביצוע, עוזרים ללקוח בעצם לבחור קבלנים, מכרזים, ולהיכנס ממש לתוך האתר בנייה ולבצע.
ההתמחות שלך היא מסחרי, ציבורי יותר, נכון?
אני לרוב מתעסק עם ציבורים, התחום הציבורי והמסחרי, הרבה משרדים, הרבה מול רשויות.
תחום מעניין. אז בוא ספר לנו ככה, איך הגעת לזה בכלל? מי זה קרמי? מי זה קרמי? מאיפה הוא בא? איך הוא התגלגל לדבר הזה? בחור אשכנזי כמוך, פולני מבית טוב, פתאום מגיע לעולם הבנייה, בשטח, בקרקע. בואו נוסיף את זה, שגם דרך אגב סבא שלי היה פועל בניין, הפולני הטוב, והמון המון פועלי בניין היו פולנים פעם. בואו, תן לנו כך קצת רקע על קרמי.
טוב, אני במקור מעמק ישראל, מקיבוץ דוברת.
טוב, היה שם פעם, איך קוראים לזה? מובין פיק, נכון? עליו השלום.
היה לפני זה עוד כמה דברים מצליחים, ובעקבותיו הגיע מובין פיק, אבל בסדר. בגדול, אני בוגר לימודי הנדסת בניין, ואני מתעסק בניהול פרויקטים, התגלגלתי ככה לתוך התחום מתוך האהבה שלי ליצירה, וכרגע אנחנו התגלגלתי לתוך הניהול פרויקטים והפיקוח.
אבל איך קמת יום בהיר בבוקר, קמת, סיימת את הצבא ואמרת, בא לי ניהול פרויקטים דווקא פה, למה לא בהייטק? סלח לי שאני ככה,
אני עם קוצים בישבן,
במקום שבו נהוג לשבת, כן.
ואני אוהב מאוד את השטח ואת היצירה, ושבסוף באמת דבר עומד ורואים אותו, וזה הדרך שלי, לא הייתה סיום צבא, הסיום צבא שלי מיד אחריו עברתי לחול, אבל כשחזרתי אז
אבל מי חשף אותך לתחום הזה של הנדלן?
זה לא ב-DNA של המשפחה, זה מרצון אישי. אז באמת משהו שראיתי והתאהבתי בו, והתגלגלתי לתחום, וקרץ לי, והחלטתי שזה התחום, אז נשארתי בו.
אבל התחום הזה הוא תחום מאוד מאוד גדול, אחד התחומים, עם התתי תחומים חוץ מרפואה, אני חושב הוא השני בגודלו, אולי אפילו עבר את הרפואה. תתי תחומים, אתה יודע.
אני מסכים איתך. יש בו הרבה מרכיבים, ובגלל זה כשגוף מסוים, בן אדם פרטי אפילו, רוצה לבצע פרויקט, אני תמיד ממליץ להתחיל מהמנהל הפרויקט או המפקח, שיבוא וייתן דגשים ויוכל להמליץ על האנשי מקצוע שצריכים בשביל להקים את הפרויקט, כי לפעמים אנחנו נזקקים ליועצי מיגון וליועצי אקוסטיקה ויועץ מיזוג וכל מיני יועצים כאלה שבאמת כדי שהפרויקט יגיע לשלב הביצוע כמה שיותר מוכן לביצוע ולא ניתקל בכל מיני דברים תוך כדי הביצוע שלא יהיו צפויים, אז זה פונקציה מאוד חשובה, בן אדם שיודע לקחת אנשי מקצוע הנכונים בשביל לעזור לך להתחיל ולסיים את הפרויקט כמו שצריך.
חבר שלי, חבר, כן, ישראל פסטרנק, פעם בא ונתן את התיאור שאנחנו הולכים הרי ליד בניין. מסביב יש את הגדרות, אתה יודע, את ויש תמיד את השלט הזה של כל המהנדסים והיועצים וכל הדברים האלה. למעשה המפקח בנייה, התפקיד שלו, הוא לנצח על כל המקלה הזאת. נכון? הוא לדעת לסנחרן בין אותו יועץ איתום לבין אותו יועץ חשמל, לבין אותו יועץ מיזוג, החל מהרמה של השטח, דרך רמת התזמון.
נכון, אנחנו עושים בעצם תוך כדי, בתקופת התכנון, עד שאנחנו מקבלים היתר, ולפעמים גם קצת אחרי זה, אבל משתדלים עד לשלב היתר, לסיים את התוכניות המפורטות, בעצם, ושאנחנו עורכים פגישות יועצים, וגורמים בעצם לכולם להסתנכן עם כולם, ובודקים את התוכניות באמת ש... כל אחד נתן דגשים על לגבי דברים שחופפים, לדוגמה שהחשמל תואם את הצרכים של המבנה, שהוא יכול לעמוד בכל ה...
איזה אנלוגיה מטורפת יש לי עכשיו. אתה תרשה לי?
דבר אלי.
מתי התחתנת?
מתי? 2011.
2011. אתה מכיר את זה שיש לפני החתונה פגישת ספקים? שאשתך התעסקה עם זה. אבל לא, פתאום זה עולה...
הייתי שם, הייתי שם.
פתאום זה עולה לי בראש, אותה פגישת ספקים, שמגיע הברמן ומגיע זה, ומתי פותחים את הבר הזה, ויש לנו חבר'ה צעירים שמואבים לשתות אלכוהול, אנחנו צריכים להביא להם אלכוהול יותר טוב. ובסוף יש את המתוקים האלה, ולא לשכוח לקנות את האלה מלבן הזוהרים, ואת כל הדברים האלה, ובסופו להכניס את זה גם לגנט, מסודר, שיהיה בתוך החתונה. זה למעשה אותו דבר. כלומר, מיש, אתה יכול גם להיות מחר מארגן חתונות. כרגע זה לא יקרה. פיננסית לא הייתי עושה את זה, אתה יודע, בתקופת האפטר קורונה שלנו, אבל למעשה זה אותו דבר. זה פיקוח, זה הפקה ופיקוח של כל דבר. אנשים לא מבינים את ההליך של פיקוח נדלן, אנשים חושבים שיש קבלן, קרובים עם קבלן פליקס נניח, בחור חמוד, נותנים לו את המפתחות והוא עושה.
נכון. מה שקורה, אני פונים אליי הרבה פעמים, גם כן, אתה יודע, בכל מיני שלבים של יש לי יותר, אני רוצה, אתה יכול לבוא, ואז אתה אומר, מה יש לך? ואז אתה מקבל תוכניות שהן לא מספיק מעובדות, לדוגמה, בשביל הקבלן. אני מסביר לכולם, הקבלן, הוא לא צריך לחשוב. הוא מקבל את התוכניות, הן אמורות להיות מעובדות עד הסוף. הוא צריך לחשוב על הדברים שיש לו לחשוב, אבל הוא לא צריך לחשוב על הדברים התכנוניים. בעצם, וכשהתוכניות לא מספיק מעובדות, או שאין לנו התייחסויות, סתם לדוגמה, אדריכל סימן שיש מזגנים בבית, אבל מה התפוקה שלהם? הם מספיק חזקים לחלל שלנו, אנחנו באמת לא צריכים לרדת לפרטים כש...
עכשיו זה גם נושא של תקציב, כי יש לך, האם אתה לוקח מיזוג,
נכון,
ניקח כיתות נניח, ואתה יכול לשים להם בכל כיתה 2.5-4 כוח סוס, מה שאנחנו מכירים את זה, ואתה יכול לשים למערכת VRF כזאת.
נכון, ואנחנו נתקלים בזה כל הזמן. ויש אנשים שבאים אליי, שומע, בשלב הזה אני לא אקח את הפיקוח, תבוא אליי כשאני מתחיל את הביצוע ו... בעצם הם מגיעים לא מעובדים בעצם, כשהם רוצים לעלות לשטח, הפרויקט לא מספיק מעובד כדי לעלות לשטח לפעמים, ולא, לא, בוא נתקדם, בוא נתקדם, וזו הטעות, אחת הטעויות הגדולות שאנשים עושים בעצם, שאני מגדיר את זה גם כן הרבה פעמים, גם בעניינים תקציביים, מעורבות רגשית מאוד גדולה של הלקוח בעצם, סתם לדוגמה, הוא לא עבד אף פעם עם אף אדריכל, אבל... הוא המליצו לו על מישהו, והוא הולך, אוקיי, זה המחיר, והוא לא רוצה להתווכח איתו, אבל בעצם לפעמים המנהל פרויקט עושה את המכרזון הזה בין כמה אדריכלים, סתם לדוגמה, בדוגמה הכי ראשונית של הפרויקט, אבל... ויכול לעזור ללקוח לקבל מחיר יותר טוב, דברים שהוא לא... לא נעים לו להתווכח עם הקבלן הרבה פעמים, כל מיני דברים כאלה ש... שלהניע את הפרויקט זקוקים להם בעצם...
צריך את המנהל, את מי שייצג את הלקוח, מי שעושה את זה ביום יום. בסופו של דבר, כנראה שאותו לקוח הוא בעל ממון ויש לו נניח קרקע. וזה לא משנה דרך כלל אם הוא החליט לקנות בית פרטי, לבנות בית פרטי, או לבנות מבנה תעשייתי סלש משרדי כלשהו.
נכון.
הוא לא, הוא, המטרה שלו זה או לקבל בית שיוכל לגור בו, במינימום טעויות ובמינימום חריגה מתקציב. או לקבל משרד שיניב לו הכנסה כספית, שאצלו, דרך אגב, החריגה מתקציב זה גם לוח זמנים, כי חודש הוא לא מזכיר בעניין נכון. של 100 משרדים, זה יכול להיות כמה מאות אלפי שקלים.
זה נכון.
בתחום הזה דרך אגב אני שמעתי שיש מקומות שאומרים לקבלנים וכל האנשים האלה, אם תקדימו, תקבלו אפילו, תצ'ופרו בצורה מסוימת.
יש כנס ופרס.
כנס ופרס, משפט יפה.
הגעת, הקדמת, אני מוכן לתת לך יותר. אחרת, תיסע בעלויות, לפעמים לרוב מגיעים להסדרה, אבל...
תלוי מה הסיבות, אתה יודע, זה לא...
גם תלוי בחוזה שחותמים עם הקבלן, ותלוי בנסיבות. הנה עכשיו, למרות שאמרו שכאילו הקורונה היא לא מאופיינת כתקופה שהיא פגעה בענף הבנייה, זה לא נכון, כי בעצם יש מחסור בפועלים, או הייתה מגבלה כמה פועלים יכולים להיות בכל מקום, והפלסטינאים לדוגמה נעצרו באיזשהו שלב ולא יכלו להכניס אותם. אז יש מגבלות ויש דברים כאלה, והשאלה איך מתייחסים אליהם בחוזים, שזה לא פחות התחום שלי, עניין של עורך דין וה...
אבל עדיין, גם בתחום שלך וגם בסופו של דבר, אתה זה שחותם על החוזה ואתה זה שמייצג את ה...
נכון. אני בעצם הבאפר, אני סתם לדוגמה, אקח אתכם לתחום הפרטי, שאנשים יותר מעורבים רגשית בפרויקט, ובעצם המנהל הפרויקט או המפקח הוא הבאפר בעצם, לדוגמה לעניינים תשלומים. הרבה אנשים רוצים מקדמות, שאלה אם מקדמה ריאלית, אם בכלל לתת מקדמה.
באמת, אני אשמח אם ככה את המיקרופון קצת יותר אליך, אתה יכול להזיז אותו לקדר, כן, נשמע אותך יותר טוב. אבל באמת, בואו ננסה לעשות השוואה, כי אתה עושה גם פרטים בקטנה.
אני מתעסק מעט בפרטי, בתחום הפרטי.
אבל מה ההבדל באמת בעולם הפיקוח בין הפרטי לבין המוסדי מסחרי עסקי?
רשויות, חברות, זה גופים שעשו פרויקט אחד או שתיים בקדנציה שלהם.
כלומר, יש להם ניסיון.
עם ניסיון. והם מבינים שכל מה שהם יחסכו בשלבים מסוימים, הם יכול להיות יעלה באוכרם בתוך כדי הביצוע. והם מוכנים לשלם על היועצים ודברים שאנשים פרטיים לא בהכרח מוכנים. הוא אומר, לא, נסתדר, נוותר, אני אקח את זה. כן, יש לו מנהל עבודה בשטח. לא, דברים ש... הם לא מתקבלים ברשות ובמקום מסודר יותר, שמבין את המשמעויות ההיקפיות של כל הפרויקט. ובאיזשהו מקום זה נותן לך לנהל פרויקט כמו שצריך מאלף ועד תף, לעומת בן אדם פרטי או גופים פרטיים שלפעמים מוכנים לחסוך את הכסף, לקחת סיכונים שהם לא בהכרח נכונים לאף אחד. לא לקבלן ולא ליזם.
אבל העבודה בפועל היא, חוץ מהקנה מידה שהוא קצת יותר גדול, אבל היא...
לא, גם רשויות עושות פרויקטים קטנים, אבל הן מוכנות גם לעשות, יש פרויקטים גם ב-100 וב-300 אלף שקל, והן צריכות לשפץ איזה מקום, איזה בית ספר, איזה משהו, אבל הן מוכנות לשלם את העלויות הנוספות, כדי שהפרויקט יהיה כמו שצריך.
הבנתי. עכשיו... מן הסתם, אם אני מסתכל על עולם התקציב, ברשויות הרבה יותר קשה לחרוג מתקציב, נכון? מה שבפרטי, כן, תקן אותי. אף אחד לא אוהב לחרוג מתקציב, ברור לי, אבל...
אף אחד לא אוהב לחרוג מתקציב, אבל זה... ברשות זה לא מקובל בגדול.
התקציב הוא תקציב סגור.
התקציב הוא תקציב סגור, אבל הרשות יודעת מראש... שאם היא הולכת לשיפוץ, אז יש לה X בצם, בלתי צפוי מראש, שהיא לוקחת בחשבון, והיא יודעת שזו המגבלה, ואתה בתור מנהל הפרויקט, אתה יודע שזו המגבלה, ואתה לא מתקרב לשם כדי שלא להגיע לאי-נעימויות, גם עם הקבלן וגם עם המזמין, אלא אם כן המזמין הגיע באמצע ואמר, תשמע, תוסיף לי עוד כאן X, X מטרים, ואתה מראש אומר לו, שמע, זה לא היה מתוכנן, צריך לגייס עוד איקס כסף לצורך הסיפור הזה, אבל בתוך הפרויקט עצמו, בתוך מה שתוכנן והפרוגרמה בעצם שנרשמה, זה לא יכול לחרוג מהתקציבים האלה. אצל בן אדם פרטי, לפעמים יכול להגיד לך, אין לי, ופשוט לא עושים, וזה בסדר גם, כן, אתה יודע, לפעמים יש לו את הכסף לחרוג, ולפעמים הוא לא מוכן, והוא מוותר על הרבה דברים בדרך הרבה פעמים.
כן, מקסימום שפץ את זה בהמשך, מקסימום לוקח מגדיל את ההלוואה, מקסימום מתפשרים על מטבח יותר קטן, או לא עושים היום את הגינה, עושים את הגינה בעוד תקופה מסוימת.
בדיוק, החלק של הפיתוח יכול להמתין, הוא לא, כאילו אפשר לקבל טופס 4 עם אין דשא, זה בסדר.
יש כאלה שלא הסכימו איתך, אבל בסדר, אנחנו נזרום.
אני גם כן בעד שהפרויקט יהיה מושלם עד הסוף, אבל זה לא תמיד עולה בקנה אחד. כשפתאום הולכים לבחור תאריכים, רוצים מריח פתאום מחיר מפוצץ, ובסוף לא נשאר כי מישהו לא בנה את התקציב נכון.
כן, תמיד אומרים בסופו של דבר שכל הבלתי צפוי בפרטי, בסוף זה ב-80% זה בגלל הבונים. כי הם פתאום ראו, תוך כדי בנייה, הגיעו לתערוכה, והחליטו שהם רוצים מרצפות כאלה, שהם עולות פי שתיים מהמרצפות הרגילות, ועכשיו כך עוד $20 על 260 מטר, זה קצת כסף, ואם כבר הם הזמינו כבר את הקודמות, אז זה כבר עלויות של פירוק אולי,
וכל נשת. ביטול, פירוק, תלוי באיזה סטטוס הם נמצאים, באיזה שלב בפרויקט, אבל ברגע שאתם, לא, ברגע שהם מתחילים לבנות, הם מתחילים לדבר עם אנשים שהם בונים, מה, לא עשית כזה? מה, אין לך, לא הזמנתם את זה? מה, לא לקחתם, חייבים את זה.
וזה התוספות, שם נופלות תוספות. אני מכיר בן אדם שהחריגה שלו, למזלי לא לקוח שלי, אבל שהחריגה שלו הייתה מיליון שקלים בערך. 800 אלף שקל חריגה על בית פרטי בנתניה.
אני מכיר מישהו שגם כן, אני לא יודע אם הגיע לסכומים האלה, אבל סכומים מאוד מאוד גבוהים. מה שהם עשו, הם הלכו והביאו, סתם לדוגמה, הם חשבו שהם באמת עושים את הקנייה בסין של כל הדברים, והם נכנסו ללוחות זמנים שהם לא יכלו לעמוד בהם, כי הם היו צריכים לפנות את הדברים, ולא הגיעו הדברים מסין, והוא נאלץ לקנות כפל קנייה בארץ את הדברים, את האלומיניום סתם לדוגמה, או את הענייני נגרות כדי לסיים את ה...
קודם כל אני חושב שצריכים לבנות בארץ ולקנות מארץ.
אני בעד.
לנסוע לסין בסוף, אתה יודע, לא יודע, אנחנו הרחנו כאן אנשים שמתעסקים בסין, אבל אני לא יודעת כמה זה...
אני, הפרויקט, היה לי פרויקטים בודדים שנעשו הדברים האלה, וזה לא... לצערי אצלי, יכול להיות אצל אחרים, זה, שוב, זה עניין של הלקוח, והאיש קשר שלו בסין, וזה בכלל לא קשור לביצוע בארץ.
אתה יודע מה, אני אגיד משהו אחר. בן אדם שמחליט שהוא צריך להביא סחורה מסין, צריך להביא סחורה בכמויות מאוד מאוד גדולות, בשביל שכל ההתעסקות הזאת תהיה שווה. זה לא, בוא נניח, אני אקנה עכשיו רק עריכים מסין, ב-50 אלף שקל.
נכון.
אתה מביא חולה שווה $500,000 בערך. תקן אותי, אני ככה בתור.
הם קנו מספר מכולות, הבית הזה שעשיתי, שנדבר איתך שהם קנו דברים כפולים, קנו מספר מכולות. שוב.
סתם ערך של סך הכל הסחורה שהייתה אמורה להגיע מסין לארץ?
אני מעריך את זה ב... השווי של זה בארץ? הם הגיעו, אם זה השווי של זה בארץ, זה מגיע ל... 800 אלף שקל לדעתי, וזה שם מעלה חצי מהמחיר, אבל...
לקחת 400 אלף שקל, תוסיף על זה את כל האנשים שעל הדרך והכאבי ראש.
נכון.
אני מאמין שמי שקונה, מי שבונה בארץ, ורק המוצרים מסין, כי אז ככה, המוצרים מסין זה לא... זה לא רק השטיחים. זה מביאים, כלומר, מביאים המון אקססוריז, המון דברים... כנראה שהחצי מיליון שקל, 400 אלף או 300, שזה הפער האמיתי בסוף, לא חושב שזה היה מזיז לו אם הוא היה קונה את זה מארץ. זה לפעמים להגיד, כן, קניתי בסין, לפעמים להגיד, כן, עשיתי מסע קניות בסין.
כן.
אני חושב שזה חלק גדול מהשופוני הסין הזה. מצטער כל החברים שלי שמתעסקים ביבוא סיני, אני אבדוק את האוטו, שהוא יפני בכלל, אבל...
אני מסכים איתך שיש בזה גם... יש סתם לדוגמה, אנשים שבאים והם לוקחים בית והם לקחו מעצב ועכשיו הם יפשיטו את הבית ויבנו אותו מחדש, ולפעמים אתה יודע, אתה לוקח אנשים לא, עם פחות ניסיון, עם יותר ניסיון, לא יודע מי נבחר לדוגמה לעשות זה, אבל עדיף כמובן בן אדם עם ניסיון, אבל אני נתקלתי בדבר שלדוגמה הזמינו בדיוק עריכים, וכשאתה הולך לסין, אתה קונה פי כמה וכמה עריכים, כי אתה לא יודע כמה יישבר בדרך, כי אתה לא, אתה רוצה את אותה סדרה שתהיה לך, כשאתה מרצף את הבית, ובנוסף לזה, אם אתה נתקע בלי, אז אתה בבעיה גדולה מאוד. עכשיו תמתין עוד חודש למשלוח במקרה הטוב, כדי שזה יגיע, ואתה תקוע ולא עשית, הפרויקט תקוע עוד חודש.
כמה דקות של שיר? של אלגומאי?
אף למקום אחר. עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר לוין, לבד עוד פעם, באולפן בלי דרור, מארח את קרמי לקס, מפקח בנייה. מה קורה קרמי?
מצוין.
עדיין מצוין, כן, המזגן בסדר פה, לא חם לך מדי.
דאגת לעניינים כמו
שצריך. דאגתי לעניינים, נהדר. פרלמנט הנדלן, אנחנו מתעסקים בכל מה שקשור לעולם הנדלן, היום אתה הוזמנת, שמחתי לארח אותך ולהזמין אותך, כי אתה מתעסק בפיקוח בנייה. מפקח בנייה זה אותו מנצח של התזמורת של כל רשימת הספקים, ויודע לסנחרן, אם אני ככה עושה את זה בכמה מילים במהרה, ויודע לסנחרן בין כל בעלי המקצוע והמתרוצצים מכל הקבלנים השונים, שהרי בכל עסקה, בכל בנייה יש המון המון קבלנים.
זה נכון. אני בגישה שונה, וגם כן את האמת שאנחנו עובדים בדרך כלל בתחום שאני מתעסק בו יותר, ברשויות וחברות, בתחום המשרדים, אנחנו, הלקוחות בדרך כלל מודעים ויודעים שקבלן ראשי זה הצורה לעבוד דרכה, ואז הקבלני משנה באמת שנזקקים להם, הם עובדים תחת הקבלן הראשי בעצם, ונותנים את השירות, ואתה בעצם מתנהל מול בן אדם אחד. גם ככה תחומי האחריות, הלקוח לא מוצא את עצמו בעצם, רודף אחרי 3-4 ספקים או קבלני משנה, וכל אחד זורק את האחריות על מישהו אחר, יש בן אדם אחד שאחראי על
סכן, בסופו של דבר יש לנו, אם אנחנו מפלדינים את הלקוח הפרטי, הבנייה הפרטית, צמודת הקרקע, לעומת הבנייה המסחרית, מוסדית, אז יש שם, בפרטי זה יכול להיות הייטקיסט, שהוא רוצה בית פרטי, יפה כמו שהחבר שלו וההורים שלו, לא יודע, או מי שזה לא יהיה, או אח שלו, אבל אין לו זמן להתעסק ביום-יום, הוא לא חי את זה, הוא יבנה כנראה בית אחד או שתיים בחיים שלו, אז תן את זה למקצוען, למי שיקבל את כל כאב הראש, וזה יחסוך לך זמן, כנראה גם עלויות וטעויות, בעיקר טעויות, אני חושב.
כן.
ובמקרה של המסחרי, אז יש לנו את כל, מי שזה יכול להיות זה רשות מקומית, זה יכול להיות חברה, שכנראה לא רואה את ראש עיריית תל אביב, ומתחיל לרוץ אחרי, גם לא הקבלן הראשי או המהנדס הראשי של העירייה, לא רץ אחרי אותם פרויקטים, ואתה הפרויקטור של אותה עסקה.
נכון. בסופו של דבר יש, בכל רשות יש את המחלקה שהיא בעצם היא הלקוח, והיא מורה לקבל את זה, והיא, אם יש בעיה, היא כמובן מערבת אותנו בסופו של דבר, כדי שאנחנו נפנה לה, אנחנו אמורים לתת להם את השירות ולפנות בעצם לקבלן ולהביא אותו. אבל אנחנו פונים לבן אדם אחד בעצם, ואז זה בעצם מי שאחראי לבצע ולתקן או להיות אחראי אם יש תקלה מסוימת. בתחום הפרטי, הרבה פעמים אנשים אומרים, לקחתי קבלן מפתח, אני רגוע. וזה לא תמיד הסיטואציה. בעצם קבלן מפתח, זה לא אומר שעכשיו הכל מובטח והכל סגור. חוץ מהמחיר ותוכניות של, בתקווה שהן מפורטות מספיק.
קבלן מפתח זה למעשה, באתי, סגרתי עם מישהו עסקה, אמרתי, אני רוצה לבנות את הבניין, בית או מה שזה, אלה התוכניות, בוא ניפגש בעוד 10 חודשים.
משהו כזה, רק זה לא, הוא בעצם קבלן ראשי, קבלן ראשי הוא, ובתחום קוראים לזה קבלן מפתח, אבל בסופו של דבר, אנשים בונים עליו, נכון, זה בעצם מגדיר את זה שאתה לא צריך עכשיו להביא אינסטלטור.
אתה סגרת פיקס, הוא יכול להיות, הוא כבר, זה כבר בעיה שלו, האם הוא נהפך להיות המפקח, היזם וכל הדברים האלה?
זה בדיוק מה שקורה, שאנשים בטוחים שזה מה שקורה, הוא המפקח, אין לי צורך במפקח לדוגמה. לקחתי קבלן מפתח, זו הטעות הכי גדולה, כי בעצם מה סגרת איתו? הראית לו תוכניות, ובעצם אמרת לו תודה רבה להתראות, זה הסכום שאני נותן לך, אתה תיתן לי בית בתמורה לסכום הזה, הוא יגיד לך כן, אבל בדרך אתה לא יודע אם הוא ביצע את האינסטלציה כמו שצריך, הוא יכול לשים בלוק מבודד יותר, מבודד פחות.
האם, בעולם הבנייה לכל דבר יש מפרט,
זה נכון.
יש מפרט שבא ואומר, זה סוג החלון, האלומיניום, זה עובי השמשה, 4 או 5 מילימטר, זה
8-10,
זה הבידוד, זה בחדר הזה אנחנו צריכים איתום, שנניח הקיר יהיה, כי אני לא, לא יודע את המושגים עד כדי
פעמים,
ככה.
הרבה פעמים המפרט לא סגור עד הסוף, ובעצם ברגע שיש קבלן מפתח, זה הרבה פעמים לשיקול דעתו.
יותם זה אתה, נכון? יותם זה חבר שלך, נכון?
כן.
מה המצצה לה באמצע שיד?
רוצה שתעזור לו עם משכנתה.
אבל סליחה על הפרעה של... עכשיו, זה כמו במסעדה. כשאני הולך למסעדה ואני רואה שהקטינו את המנה בשני זיתים, אני אומר איזה קמצנים, זה לא נורא. אבל כשאתה לוקח עכשיו מסעדה שלמה שמוציאה 5,000 מנות ביום והקטינו שתי זיתים, זה המון כסף. עכשיו, אותו חלון מ-8 יוריד ל-7, אתה לא תרגיש את זה, הלקוח לא ירגיש את זה.
זה בדברים הרבה יותר מהותיים, וזה בדברים של בצורות איתום, זה מתבטא, כי יש מקום שאתה לא, אתה לא תבצע אותו ללא יריות, לדוגמה, והוא יותר נוח להביא במריחה את האיתום. אז זה בנקודה ספציפית הזאת שזה חובה לעשות בה יריות, לדוגמה. אבל הוא ימרח, כי יש חומר איתום, זה לא שחומר איתום מריחים הם לא טובים.
אבל תגיד לי, בסופו של דבר יעבור חורף ראשון. והכל יעבור בסדר. ואז האיתום שהוא עשה לי...
אני לא מדבר על... האיתום, בוא נגיד שזה עניין שהוא מדיד באמת, מאוד מדיד. אבל סתם לדוגמה, שאנחנו מדברים על בלוק שהוא מבודד יותר או מבודד פחות, אתה תשלם את זה באנרגיה של הבית, סתם לדוגמה, ואתה לא תדע שבאמת עכשיו אתה לא יודע איזה בלוק שמו בקיר, אם הבלוק מבודד יותר או מבודד פחות. ועניינים אקוסטיים וכל מיני דברים כאלה שסתם לדוגמה במשרדים עושים הרבה פעמים את החלוקות עושים בחלוקות גבס. עכשיו אומרים תשים לי בידוד בקיר. עכשיו האקוסטיקה מאוד חשובה במשרדים, הרבה פעמים זה אופן ספייס וזה סתם מחיצות וקצת איזה פרטיות מסוימת, אבל הרבה פעמים האקוסטיקה מאוד חשובה בתוך המשרד, זה שם מנהל האגף או משהו כזה, והוא מבצע שיחות עם העובדים שלו, שכר, עניינים כאלה, ובאמת חשוב שיש שם אקוסטיקה כמו שצריך, וזה לשים בידוד כמו שנדרש באמת, ולא עכשיו קבלן מפתח, הוא מה זה, עכשיו בידוד עולה כמה שקלים בודדים, או כמה מאות שקלים, זה, וכשזה נפרס על כמות מטרים גדולים, מבחינתו הוא חסך עכשיו, הוא אומר לך, שמתי בידוד, אתה רוצה שאני אפתח לך? אבל בסופו של דבר, האנשים, בן אדם פרטי שבונה, או שמישהו שבונה פעם ראשונה משרד, הוא לא בהכרח יודע מה המשמעות הזאת של הבידוד, ואיך שמים בידוד נכון או לא נכון, וזה מתפרס גם בעניינים של בלוקים, ובכל החומרים.
ובסוף מישהו, קבלן, כנראה, אני אוהב קבלן מפתח, יש לי חברים כאלה, אבל קבלן מפתח יכול להיות שחלקם יעשו...
יש מצוינים.
בדיוק, יכול להיות שחלקם יעגלו קצת פינות, נקרא לזה ככה. והפינות המעוגלות האלה, כנראה אתה לא תרגיש אותם מיידית, ואתה לא תחשוב שדופקים אותך.
נכון.
אבל מצד שני, יכול להיות שאם מישהו, אתה לקחת, השקעת, זה כבר אדם שבא ולקח אדריכל ומעצב, וחשב על כל בורג, על כל, העלה בדעתו את נושא האיתום, או את נושא, כן, האקוסטיקה. זה דברים שחשובים. השקעת בתכנון של הדברים האלה, אז תדאג שהביצוע יהיה 100% ולא רק 95%.
זה נכון.
ושם, על באמת, העיניים שלך בשטח, כי אתה נמצא בשטח, נכון? אתה,
נכון.
מה זה רמה שאתה נמצא בשטח?
אני מתחבר בנפשי לפרויקטים, אני משתדל להיות ברוב הפרויקטים
שלי. מי שלא מכיר את קרמי, קרמי הוא רוכב על אופנוע, בשביל להימנע, היום כבר אין פקקים בתל אביב.
יש,
חזרו. אבל כדי להימנע מפקקים, וכדי לא להסתבך עם חנייה, אתה מסתובב עם אופנוע בין האתרים שלך. נכון?
אני לרוב מתנהד באמת עם אופנוע, ולי זה נוח, אבל זה האהבה שלי מגיל צעיר.
אבל כן, כנראה שאם היה לך רכב זה היה פחות נוח, אבל...
אבל רוב האנשים מתנהדים בלי זה, אבל אני גם בגלל הזמן שלי שהוא חשוב, וגם בגלל שאני נהנה מזה, אני באמת מתנהד בדו גלגלי, ואני משתדל גם כן להיות כמעט בכל הפרויקטים שלי פעם ביום, למרות שאני... סתם לדוגמה, גם לאנשים פרטיים, אני הרבה פעם מתחייב לפחות מזה, אבל אני מגיע 4 פעמים בשבוע, 5 פעמים בשבוע, אני משתדל כדי שהם יקבלו את השירות הטוב ביותר, כי...
בסופו של דבר, שאתה נותן שירות אני חושב, זה דרך אגב נכון לגבי כל אחד, שאתה מנהל משהו, שאתה נותן שירות, שאתה נמצא בשטח, שם הניסיון שלך יותר טוב, שם הזיהוי, בעיות, האפשרויות, בטוח, בלי להכיר אותך מהשטח, אני מכיר אותך, אבל בלי להכיר אותך מהשטח, בטוח שיש איזשהו אירוע אחד או שתיים, שזרקת, אתם זוכרים לעשות בשלב הבא, 1, 2, 3, משהו כזה, ככה לוקח תרחיש, וכנראה שהם, כן, 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 בטח, וכנראה שהם לא היו עושים את זה אם אתה לא היית אומר, או מזכיר להם את זה, שצריכים לעשות חיזוק, צריכים להוסיף איזשהו משהו או אחר.
זה בדיוק זה, כי בסופו של דבר גם כן הם באים ומגלגלים את העלויות האלה למזמין. לא אמרת שהיה צריך, כל מיני דברים כאלה. הרבה פעמים זה יותר קורה בתחום הפרטי, הקבלנים שעובדים ברשויות בדרך כלל, זה קבלנים שהם קבלנים מסגרת, ואין להם את השטיקים יותר, יש, אבל
אני רואה אותם מתחילים את הסכים עם רשות.
הם מחויבים לאורך זמן, והם יודעים שחבל לעשות כל מיני דברים שפחות מותאמים למסגרת הזאת, אבל סתם לדוגמה, אני אקח סתם לדוגמה, כמו הקיר המבודד הזה שדיברנו עליו, עם האקוסטיקה בפנים, לא אמרת, טוב, עכשיו אני צריך לפרק את הקיר, זה כסף, עכשיו אני אשים את הבידוד הזה, אז תשלם לי גם על הבידוד הזה, וגם אני עכשיו ירכיב את הקיר מחדש, וגם אצבע אותו, תשלם לי על כל התהליכים האלה. ומכניסים את האלמנט, בוא נגיד ככה, לבן אדם, כי הוא לא היה בשטח, כי לא מראש לא דובר על זה, או לא שמו דגשים, וברגע שאתה מגיע באמת פעם, פעמיים בשבוע, אני לא מאמין שזה מספיק, כי התהליכים קורים והם זזים, במיוחד באתר עובד.
זה נראה לי מה זה כיף ראש כל הדברים האלה וכל האחריות הזאת. אבל שמע, ככל שאתה יותר בשטח, כמה שנים אתה עושה את זה?
מספיק.
מה זה מספיק? מעל 10?
כן.
מעל 12 שנה?
לא, זהו.
לא, ברגע שאתה נמצא בשטח,
לא, אני אוהב את זה, באמת. אני קם כל יום מוקדם מאוד בבוקר ובאמת נהנה לעבוד. ואני משתדל את שעות המחשב או את האימיילים, שיש אינסוף אימיילים בתחום הזה, כי הכל תאומים והכל צריך להיות, הרבה צריך להיות רשום, וכדאי לא לפספס, כי אחרי זה יגידו שלא היה ולא,
וגם והלקוח יש לו שאלות גם.
נכון, אז אני משתדל את האימייל שלי, כל מי שמכיר אותי מ-5 בבוקר מתחיל לקבל אימיילים. אבל, ואני במשך היום משתדל להיות עם הלקוחות ועם הקבלנים בשטח, כדי באמת לתת את השירות ולקדם אותם כמה שיותר בפרויקט, ולא להשאיר אותם עם, בלי תשובות.
איך הייתה עכשיו התקופה של החודשיים האחרונים, תקופת הקורונה? בשטח, איך, כי היו מגבלות מן הסתם, גם לקוחות, גם ספקים, קבלנים, פועלים שלא,
אז חברות שאני עובד איתם, חלקם עצרו, עשו חישוב מסלול מחדש, בוא נגיד ככה, הם פתחו כבר את השער, כבר הם חזרו לשגרה שלהם לפני בערך 3 שבועות, כבר הבינו איפה הם עומדים, מה הנזקים, מה זה עשה או מה זה לא עשה להם. ואתרים שהיו כבר בתוך התהליכים, אז חלקם התקדמו יחסית באיטיות, ומעט מאוד זרם כרגיל. אבל הקבלנים שעבדתי איתם, היה להם רצון כן להתקדם, והם עשו כל דבר כדי כן לקדם את התהליך תוך כדי ה,
ובשטח עצמו היו מן הסתם פחות פועלים, נכון? יש גם היום פחות פועלים, יש את המרחק.
היום זה,
איך שומרים על הדברים האלה?
כן, אבל היום יותר חזרו לפעילות יותר מלאה, ו אתה יודע, היו אומרים לאנשים, כאילו, יש לי קבלן שעובד פה ברשות, אנחנו עושים הרחבה של מועצה אזורית, והוא בא ודיבר איתי ואומר לי, תשמע, אנשים מפחדים לצאת מהבית, אין לי את מי להביא, אני עושה לו, תביא מישהו שיסיים את הגבס, בואו נסיים את הפרויקט. אז הוא אומר לי, אנשים מפחדים לצאת מהבית, בסוף באמת מצא עובדים שהסכימו לצאת, אבל זה אנשים פחדו לצאת מהבית, זה לא היה בקטע ש,
כן, אתה לא יכול להכריח בן אדם שהוא מפחד לצאת מהבית, שהוא, כן, לא יודע מה קורה, שכולם כאן מסביב בפאניקה, איך תכריח אותו? טוב, שיר קצר לימים שאנחנו מתגעגעים אליהם לדעתי, ונקווה שיחזרו מהר.
עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיינו, אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמינל שתם, I love you, טרמינל בלמיה. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע. חתיכות כמו טרמינל הרבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר. שתם, I love you, טרמינל בלמיה. רץ ללוח הטיסות למצוא לי המראה, יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה, כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה. הולכת ונלחצת לי החוצה הכרעה, I love you טרמינל בלמי. רץ בחזרה סוויסרה להספיק את טרמינל, חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל. אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל. רמקולים מנומסים עם טון יותר תקיף, אני צריך כבר לעלות למעלה להשקיף. כאן בצד זה כל הזמן הולך ומחריב, כמעט בלי נשימה אני נתקל במעקה. אור שקיע גדול בסנברים אותי מכה, בוינג של סוויסר מחליק עוצר ומחכה. בוינג אדמדם מתחיל לרוץ ומתרומם, לאט לאט ממריא אל תוך האודם העומם, דרך הדמעה של הליצן המשתומם. שתם, I love you, טרמינל בלמיה. כאן בצד כבר משתחררת לי ההתקפצות, פתאום את שמי הערב מדליקה התפוצצות, בשדה למטה מתחילה התרוצצות. עת השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. עכשיו כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה, השלופה, הכלופה, הצלופה, הדלופה, הפרופה, הטרופה, השרופה, הצרופה, הכלופה. הנה כי כן, עצמי אומר לי, הייתה לנו תרופה.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. מתארך באולפון, קרמי לקס, מה קורה קרמי?
עדיין טוב.
עדיין טוב.
כן, הטמפרטורה של המזגן בסדר.
תגיד לי קרמי, תן לנו ככה איזשהו כמה פרויקטים מגניבים שעשית, שליווית, שפיקחת עליהם, שאם אני היום נוסע ברחבי אחת הערים, אני יכול להסתכל בצד שמאל או ימין של הדרך, ולהגיד, וואלה, את זה קרמי עשה. אבל תן לי גם את הסיפור, משהו, אל תגיד לי, כן, פה פיקחתי בית עם בריכה ולובי נחמד. ככה, גם משהו מעניין, שאני יודע שהיה שם משהו מורכב, משהו ככה.
עכשיו תרביא אותי לספר דברים שלא אמורים לספר.
נהפוך, הוא זה, בשביל זה חיכינו עד הלום.
לא, אני אספר לכם ככה, היה לי פרויקט מאוד מאוד מעניין ש... לא רואים אותו, כי הוא בתוך מבנה, אבל לפני בערך חצי שנה עשיתי פרויקט מאוד מאוד מעניין, שבנינו את הכספת הכי גדולה בארץ בתוך איזה מרכז לוגיסטי.
אני זוכר, אני יודע על מה זה, ואתה לא... לא הראית שום דבר, ויש לי עוד מכר שעכשיו מתעסק שם עם החשמל דרך אגב.
יש שם עוד איזה פרויקט שקורה שם עכשיו, אבל...
עכשיו עם החשמל, בחור, אני אחרי זה אגיד, אולי אתה מכיר אותו?
קיצר, בנינו שם מפלצת באמת כספת, וזה היה פרויקט מאוד מיוחד, עם דלתות
עכשיו לא מדובר על כספת של כסף.
לא, מאחסנים שם דברים אחרים.
ציוד רפואי כלשהו.
לא משנה.
שיכול להישרב ולעשות רק טוב. לכולם.
שר בגדר הנעלם.
כן, אנחנו נגד שימוש.
אז סתם זה, יש לפעמים באמת, מגיעים פרויקטים מאוד מעניינים ש... הם נדירים, אבל הם מאוד מיוחדים ומאתגרים, וזה מה ש... בכל פרויקט יש איזה אתגר, יש תמיד להתגבר תוך כדי הפרויקט על בעיות מסוימות, אבל זה סתם לדוגמה, זה איזה פרויקט מאוד מאוד מעניין שעשיתי לפני חצי שנה בערך, ויצא מקסים, היה שם עבודה מדהימה. מה עוד?
איזה פרויקט פה? תתן לי בניין, תן לי שם, משהו, רחוב, כתובת, לא של איפה שנמצאת הכספת, משהו...
לא, אני עושה את האמת שעשינו פרויקטים מאוד יפים בעיריית תל אביב, שהם עושים בעצם בפרויקטי קיץ, שהם באמת משנים את המראה הפנימי של בית הספר ומחדשים אותו, ו... עשינו... יצא לי לעשות בשנים האחרונות שלושה בתי ספר כאלה באמת.
האתגר בפרויקט קיץ כזה שאתה יודע שבראשון לספטמבר אתה חייב כבר לפנות.
ב-20 לאוגוסט.
20 לאוגוסט, נכון, כי יש תמיד הישיבות צוות למיניהם וכל כאלה דברים.
לא, כי יש פה השלמה, שם השלמה גם כן מעבר לזה שאנשים צריכים כבר להיכנס, אבל לוחות זמנים מאוד מאוד צפופים והם מאוד מאוד מחייבים ומצריכים עבודות לפעמים בשעות שהן לא שעות. זהו, זה ככה, לא חסר עוד פרויקטים, אבל...
זהו.
תשמע, פונים תחנות תברואה גדולות, דברים ציבוריים מאוד משמעותיים, מוסיפים עכשיו, אנחנו מתעסקים...
דרך אגב, זה יכול להיות, אנחנו מדברים פרויקטים, אבל זה יכול להיות גם מפעל של... איך קוראים לזה, של ביוב כזה? זה גם פרויקט שבסופו של דבר נבנה על קרקע שהייתה מאוד מאוד בתולית. אתה יודע, מפעל של, נו, שכח את השם של זה.
אנחנו סתם לדוגמה, בנינו תחנה, כמה תחנות שהן מאוד מאוד גדולות של בעצם פינוי של מטתי כביש בעצם, ומתחת לאדמה יש שם כל מיני מפרידי שומן וכל מיני דברים שהם מאוד... מתוחכמים למחזור המים ושימושים חוזרים ובעצם משרתים את הרשויות לדברים.
עכשיו זה לא, במקרה כזה אתה נכנס לאובי הקורה, אתה לומד את כל המערכת בערך של אותו מטתי כביש שאמור לעבור.
את מה שהוא יזורק לי, מה שהוא יזרוק שם במקום.
כן, בשביל לדעת, כי גם כל מוצר מתנהג אחר והאדמה צריכה לקבל אותו, או ההתנגדות של אותו מחל צריכה להיות שונה.
יש שם כל מיני מרכיבים באמת אינסטלציה וכל מיני דברים כאלה שצריך לרדת לעומק העניין ומה באמת הם נותנים לך. כל פרויקט באמת מצריך את הירידה לרזולוציות של מה אתה...
כלומר, אם אני לוקח את הלקוח. אם אני לוקח את הבית, הבנייה הפרטית, אז יש לנו בית, זה יכול להיות משתנה, תלוי באדריכל, המשוגע או לא משוגע. אפרופו אדריכלים, אני מרים להנחתה, שבוע הבא נאורה גולדברג מתארחת אצלנו. אפרופו אדריכלים קיצוניים כן. ומדהימים, אני חושב. אבל בסופו של דבר יש לנו סוג של מי שהולך לגור שם זה בית, זה משפחה עם צרכים מסוימים. מצד שני, בכל העולם המוסדי, עסקי, מסחרי, זה יכול להיות, החל מהצרכנים שם זה קניון, דרך הצרכן זה אותו מטתי רחוב, מטתי כביש, שאתה צריך להבין את הצרכים של אוטומטת הכביש. זה נשמע זוי. אוב.
זה נכון, ואתה נכנס לרזולוציות מאוד קטנות של המרחק בלימה שלו, לפני שהוא לא ייפול לתוך המחולה שם, אבל...
שמע, אני פעם ראיינתי...
וכמה גובה מרים אותו, כמה, לאיזה גובה הוא מרים את ה... את ה, בעצם את החלק האחורי שלו שהוא לא התנגש, ואתה יורד לרזולוציות שבאמת...
אני ראיינתי לפני מספר שנים אדריכלית שתכננה את החדר מיון טראומה, אני חושב, בבית חולים רמב״ם. עכשיו זה נשמע על פניו, אתה יודע, אבל ברמה להכיר את המוצרים ואת המגירות ואת צורת העבודה של הרופאים, כי שרופא עושה אינטובציה לצורך העניין, הוא צריך מגירות מסוימות שיהיו נגישות ולא, וזה דברים מאוד מאוד, שאתה מסתכל עליהם, פה ברדיו זה גם אני, כן, להכיר כאן את הרדיו, יש כאן סוג של דינמיקה עם המוצר, עם
בהחלט, אתה צריך להכיר עד הסוף את המוצר שאתה בסופו של דבר, את הלקוח בעצם.
את הלקוח, הלקוח זה יכול להיות מטאטא, זה יכול להיות רופא, זה יכול להיות פצוע.
אתה צריך להכיר את הצרכים עד הסוף של הלקוח שלך, ואיך הוא הולך להשתמש ולשאול את השאלות הנכונות, באמת שתיתן לו את המוצר הנכון.
מסקנה, לקוחות זה לא רק אנשים. קרמי, אני מאוד שמחתי להכיר אותך יותר, אנחנו מכירים, אנחנו חברים בקבוצה משותפת, טייסת נדלן, של חלקה אני יודע שצופים בנו ברגע זה. יש לנו מפגש בוקר בזום, ב-9, לא לאחר. תודה רבה שהתארחת.
תודה
שמחתי
לך.
שמחתי מאוד ללמוד, להכיר אותך עוד. מי שרוצה לדבר איתך, להזמין, להתייעץ או משהו כזה, איך הוא עושה את זה?
בשמחה. זמין לכם, אפשר למצוא אותי בגוגל, בפייסבוק, בלקסנדסה.
ובמספר הטלפון?
054-247-2523, זמין, גם להתייעצויות, מה שצריך, ושמחה.
נהדר.
תודה רבה.
קרמי, המון המון תודה. אנחנו מסיימים כאן שבוע הבא, כמו שציינתי קודם, נאורה גולדברג תתארח אצלנו. יהיה תוכנית מעניינת, אני מאמין מאוד, צבעונית וסגולה. תודה רבה לשוקי ולאוסנת, לכל החבר'ה ברדיו סול. אנחנו נתראה שבוע הבא. המשך יום טוב, בריאות ואושר.
הרבה זמן מחושך, הייאוש הבשר